חזק וברוך. ברוך אתה, אדוני, הכל נהיה לי ברוך. כן. שבת אנחנו קוראים פרשת כי תזריע. שבת זה שבת החודש, זה יוצא אחד לכמה שנים, ראש חודש ניסן, אחד בשבת. מבדע גם ליל הסדר יוצא שבת. אז צריכים להוציא שלושה ספרי תורה. שלושה ספרי תורה, תמיד מעמידים אותם משמאל לימין. זאת אומרת, זה הספר שאני קורא בו בתחילה, איפה שאני רוצה. זה נקרא פרשת תזריע. אחריו, ספר של פרשת פנחס, קריאת ראש חודש, יום השבת וראש חודש. אחר כך, החודש הזה לכם, פרשת בו. תמיד הכלל, הפטרה לפי המפטיר. עכשיו, ההלכה היא, הרבה טועים בהלכה הזאת, לא יודעים. זה לא קשור אם יש לי שלושה ספרי תורה, או ספרי תורה אחד, או שניים, לגבי קדיש. קדיש, כל שאתה קראת וקיימת את התקנה, סיימת, אתה אומר קדיש. כלומר, מה שכתוב בשולחן ערוך, שעל הספר הראשון לא אומרים קדיש, כי הם לא היו אומרים, לא היו מעלים, רק שישה עולים בספר הראשון. ואז השביעי, איפה עולה? הרמי, בספר של ראש חודש. אז הספר של ראש חודש, הוא קרא כעת שבעה עולים, נהיה שבעה עולים בסך הכל, אומר קדיש. אבל היום בנו, בן פורת יוסף, מעלים בלודי ועבודי ועוד ועוד ועוד. אז יש שבעה עולים בספר הראשון, שהוא סיים את הפרשה. אז יש כאן שני מסלולים. מסלול אחד, אני צריך לקרוא פרשה של השבוע עם הציבור. ומסלול שני, אני צריך שבעה עולים בבית הכנסת בשבת. החכמים תקנו שבעה עולים בשבת. חוץ מהמפטיר. עכשיו, כיוון שהיה לי פה שבעה עולים, וגם גמרו את הקריאה של הפרשה, הרב יעלה המשלים, זה בעל ספר של ראש חודש, ויקרא פרשת ראש חודש ביום השבת וראש חודש, ואז קורא קדיש, כיוון שהוא קיים את תקנת חכמים לקרוא. אחריו יבוא השלישי ויחיע ביניהם, זה שקורא את פרשת החודש. בפרשת בו, ודבר השם את משה אהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואז הוא אומר שם את דיני פסח, כדי שיזכרו העם שפסח מתקרב, והתכוננו. אז קורא, גומר, אומר קדיש. אחריו אומר את ההפטרה של החודש, הפטרת החודש הזה לכם. זה הסדר בשבת זו הבאה עלינו לטובה. ויש מעלה, כשיש שלושה ספרי תורה, יש מעלה. יש אלו נוהגים בירושלים לומר את פסוקים, מלא יראך מלך הגויים, כי לך יעתה. כל אחד כפי, כל קהילה לפי המנהג שלה, לא חייבים, זה לא מעכב, כל אחד עושה כפי מנהגו. זה הסדר של קריאת התורה. הפרשה, אישה כי תזריע וילדה זכר, תמאה שבעת ימים. אישה כי תזריע וילדה זכר, צריך לדעת שהבן יוצא על אמא שלו. ככה גם הזוהר כותב, שהיא משפיעה בבן יותר מאשר האבא. נכון שברא קרא את דאבו, אבל איזה ממנה, ואילו האבא משפיע על הבת. לכן הזוהר אומר, אבא יסד ברתה. האבא תמיד גם אוהב את הבת שלו יותר, מחבב אותה, קרב אותה אליו. אז הבן זלוי באמא. זה הטעם שהבן מתייחס לפי אמא שלו. אם האמא יהודיה, הבן יהודי. האמא לא יהודיה, חס ושלום. דבר נוסף, שבנו ארי כתב בשער הגלגולים, בנו ארי כתב בשער הגלגולים, שיש פעמים שהבן יוצא זריז, פעמים יוצא עציל, כרת, עד שהוא זז, עד שהוא הולך, עד שהוא מגיב, מפה והביא את זה על הפסוק, ידוע שלדוד המלך הייתה אחות צרויה, והבנים, אלה שלושה בנים, אבישי, יואב ועשהאל. כתוב פסוק, ועשהאל קל ברגליו. כמרה אומרת, כשהוא היה רץ, רץ על דשא, הדשא אפילו לא היה מתכופף, מרוב שהוא היה כאילו היה מרחף על הדשא. זאת אומרת, היה זריז, משהו מיוחד במינו. למה זה? אז כתב רבנו ארי, בגלל שאימא שלו, כשהביאה אותו, היה לה מחשבות טהורות, והייתה זריזה בעבודת השם. לכן, הביא הבן, שהוא עשהאל, קל ברגליו. אבל כשהאבא, גם אם האבא לא הכי, בוא נאמר ירא שמיים ולא התכוון לשם שמיים ולא עשה את המקסימום שצריך לעשות, אבל האמא כן עשתה, אז הבן יוצא על האמא. זה האור המקיף שלו. גם יש קשר למה התורה אומרת אישה כתפסיה וילדה זכר. תראה, אצל שמואל הנביא כתוב בפסוק, ומעיל קטון תעשה לו אמו כאשר ילדתו. היא תפרה לו מעיל. כשהיה בגיל שנתיים, הביאה אותו למשכן שילו. כי היא נדרה. ועליתי הוא עולה וישב שם עד עולם. וזה, הגמרא אומרת, כל המוסיף גורע. זה שהיא אמרה עד עולם, הוא חי 52 שנה. עולם זה יובל. כמה זה יובל? 50 שנה. אז הוא הגיע בגיל שנתיים למשכן שלו, אחרי 50 שנה הלך לעולמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לפני כן הביא עליו זקנה, והיא כזקן שמואל. הגמרא שואלת, הוא מסיב כולהי, מה שמואל היה כזה זקן? וסך הכל בגיל 50. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אם הוא יישאר עם זקן שחור וימות, ידברו עליו, יגידו אולי לקח שוחד חסי שלום, כי הוא היה שופט, היה שופט את ישראל, דיין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פיל עליו זקנה. ואז נפטר, כל ישראל בכו עליו. הוא אמר לפני כן, אמר, הנני אנו בי, נגד השם ונגד משיחו, את שומי לקחתי, את מי? עשקתי ואת מי רצותי, ביום הראו, לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת על יד איש מאומה. ככה היה שמואל, קדוש, צדיק. ולא רק זה, לא היה רוצה ליהנות מאחרים. מראה מביאה, שיש שתי שיטות אצל הצדיקים. יש צדיק שנהנה מאחרים, ואיך שלא. מראה אומרת, אני רוצה ליהנות, יהנה, כאלישע, כאלישע בן שפט, זה היה תלמידו של אליהו הנביא, היה, הרי עשתה לו שם, איך קוראים לה?
השונמית.
נזכור, שונמית.
ההפטרה
הרב דיבר
על זה.
היא הייתה, אחותה של אבישג השולמית. מה מעשי? אלישע היה כזה קדוש, שאישה שהייתה מסתכלת על הפנים שלו, הייתה מתה. כך אומרת הגמרא. אסור היה תמיד הולך עם מסווה, שלא יראו את פניו. אבל שבא לבית, צריך לשטוף פנים. חוצבני, להחליט קדים. מוציא את ה... היא הייתה נזהרת, לא להסתכל. הוא ידע שהיא נזהרת, אז היה בא לשם. אחר כך היא חששה, אולי לפעמים בטעות, אני אסתכל על הקיר, אסתכל פה על משהו, בדיוק הוא יעבור לי. אז מה אני אעשה? אז היא אמרה, נעשה לו עליית קיר כתנה, נשים לו שם שולחן וכיסא, מיטה ונורה. והיה בבוא שמה, ועשו שמה לאכול לחם. ואיך היא ידעה שהוא קדוש? כלומר שואלת, מנה ידעה? שתי דברים. אחד, כשהיה יושב לאכול, ואיך זבובים. אף פעם לא היה זבוב על שולחנו. טעם שלי, כלומר אומרת, שבבוקר היא הייתה, אחרי שהיה יוצא, הולך ללמד תורה את ישראל, באזור. אז יש ריח בחדר, משהו לא נעים, אוויר, תחוס. אפילו הרופאים היום מזהירים לא לישון עם דלת סגורה, כי זה לא טוב לריאות של האדם. ואם יש יותר מאיש אחד, לא טוב. שני אנשים, זה צריך להשאיר חלון, משהו מאוורר, כדי שהאוויר יצא. אז היא הייתה באה בבוקר, מריחה ריח גן עדן יוצא מהמיטה שלו. ומעולם לא ראתה כתם על הסדין. אז הבינה שהאיש הזה קדוש. הנה איש אלוהים קדוש עובר עלינו תמיד. ואז ככה היה. היה עליו השלום, הרב חידה, איך אוהב תמיד, יש לו רבזים. הוא היה באזור הונגריה. ביקר ברומניה, הונגריה, בעוד מקומות. היה אצל רב בני יהושע ואחרים, אפילו באוקראינה הוא היה. אז הוא כותב שם, תאר את החוויות שהיה לו עם רבנים. אז הוא היה שם בבית הכנסת, היה מניין הפעם, לא היה, רק בנץ, אין מילדים אחר כך. והיה הגאון רבי נתן הכהן אדלר. הוא היה לימים רבו של החתם סופר. היה גאון גדול בדורו. ונתן הכהן אדלר היה בא, לפעמים היה מגיע בית הכנסת מראש שהיה שקוע בלימוד, היה מרגיש, שם רואה שעיר היום, רץ לבית הכנסת, הגיעו לעלינו לשבח. אשכנזים, הרי עלינו לשבח, אומרים אותו, אחרי הוא בא לציון. אז הוא אמר, אז אחד דיבר, מה זה החכם ככה? הוא היה צעיר עדיין, והיה, אמר להם, הרב חידה, לא, כתוב בפסוק, הנה איש אלוהים קדוש עובר עלינו תמיד. הוא בא בעלינו לשבח. עליהם, אל תאחרו אחריו. סופו היה גאון ישראל. והחתם סופר מעריץ אותו בכל עברה וכל גידם. הלאה שלו. אז מכאן למדנו כמה האישה יכולה להשפיע על הילד. איזה ילד יבוא לה. וכמה הילד... כן, האבא, זה הסיבה שצריך להנך את הבנות גם. לא רק את הבנים, גם הבנות, שיהיו יראות שמיים, שיש להם רקע חשוב, ויסודות איתנים, ככה יביאו בנים שהם צדיקים, והאבא אחר כך זוכה בהם לעולם הבא. איפה ראינו? שרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, פעם אחת דרש, איזה דרשה בזוהר, ובדיוק אמר לו שם המלאך, עכשיו עתרו לרבי פנחס בן יאיר בכתרים עליונים בעולם העליון. ופנחס בן יאיר זה סבא שלו, מצד האמא, לא מצד האבא, אבא, סבא זה יוחאי, היה יוחאי, היה גם מהתנאים, אבל רבי פנחס בן יאיר מצד האמא. ראינו מפה שנכד, אפילו מצד הבת, יכול לגרום לסבא שלו שמה תענוג גדול בעולם האמת. לכן אדם יתפלל, שיהיו לו בנים, בני בנים, בני בנות, שתמיד החכמים. זה עוד דבר מובן מאליו, לא כולם זוכים. אדם יזכה שכיעה, גם בבנים, גם בבנות, אתה לא יודע. איך אמר? הרבה עקיבא לימד אותנו. כתוב פסוק, בבוקר זרה את זרעך, ולערב אל תנח את ידיך, כי לא תדע איזה יצלח הזה או זה. לפעמים אדם חושב על איזה בן, זה יהיה גדול הדור. אני זוכר, הייתי גם עוד משגח בישיבה, הבא באחד. זה הבן הזה, זה הרב עובדיה יוסף. אחד אמר לי על הבן שלו, זה רבי יוסף חיים. סוף איזה, לא יוסף ולא חיים, לא עובדיה ולא יוסף. אפילו עוד אחת אין שם. אז זה לא, זה צריך להשקיע. זה לא מספיק תגיד, הוא יהיה גדול אותו. זה לא ככה. זה לא יורד מהעצים. צריך לעבוד. עובדים, מקבלים. עכשיו, אז זה פחות או יותר עניין של פרשת השבוע. כן.
שבוע שעבר סיים באיזשהו
זוהר,
בזוהר, ואמר שימשיך את זה היום. אמר הרב להזכיר לו.
הנשמות לא נשמות.
עוד פעם?
נשמות
בזוהר. כן, אני הפסחתי שם, אני זוכר את זה, כן. אחרי, התחייבתי לך, בסדר.
זה דבר אחד. דבר שני, משלושה ספרים שהרב הזכיר כרגע, לגבי הקדיש, מה הכי טוב ביניהם הוא שהכל טוב?
הכל טוב. תעיין במקרא בציון, אסור לומר, עלייה הזאת טובה, עלייה הזאת פחות. אסור, כולם טובים. אנחנו צריכים את כולם. כן, עכשיו... מה היה, אז מה עושים אנחנו כעת עם הפרשת שבוע, הסרט פחות או יותר, כן, תיקח אותו שלא יהיה לנו, כן. קיצור הדברים, עכשיו נדבר על מודיעם בזה. עכשיו נדבר על, אמרת על מה שדיברנו, כן. עכשיו לגבי מחר נוהגים הרבה ללכת לבית העלמין, אז אמרתי לכם כדאי מחר לא ללכת, אז אחר כך בחודש ניסן אי אפשר יהיה ללכת, לא הולכים בניסן, לא הולכים. למה? יחזור מפורש שימי ניסן וימי תשרי הנשמות עולות למעלה, כך אומר הזוהר בפרשת אמור, כל נשמות הבתים עולים למעלה. ולא רק זה, שהם גם עלייה לאלן של נשמות מגולגלות. יש בדומם, באבן, בעץ, בכל מיני דברים, יש בצומח, ויש בעלי חיים, ואחר כך באדם. באדם זה מדרגה הכי חשובה. הרי אנחנו כולנו מגולגלים, מי יודע כל אחד איזה היסטוריה הייתה לו. קיצור, העיקר נשמות. עכשיו יש, רבנו ארי כותב, תחכח את השנה, תחלק אותה לשלושה חלקים, והם שכה ניסן, אייר, סיוון, או יותר נכון אדר, ניסן, אייר, סיוון, זה חלק אחד. אחר כך יש לך תמוז, אב, אלול ותשרה, זה חלק שני. השרן כסלב, תבט, שבת, זה חלק שלישי. מה? שים לב שהאדם מטבעו בעכשיו האביב הוא אוהב צמחים. אתה יוצא כעת נורנת הפריחה, ואז אתה רואה את כל העשבים, את כל מה שאתה רוצה זעתר, עכשיו זה עצמה. אתה הולך, אתה רואה בין אזורים לא מיושבים, שמה שלא באו רגלי אדם ולא לא החריבו אותם, איזה פריחה, איזה ריח, איזה, בלילה אין ריח. למה? העצים, ידוע, הצמחים בלילה הם ישנים, אז הם מוציאים את הפחמן, לכן תעבור בתוך יער, למשל בלילה, אין אוויר. תבוא ביום, בעיקר בבוקר, איזה רוח מנשבת, איזה אוויר, תענוג. למה? אז הם מתעוררים. האילנות, יש להם גם שינה ולקיצה, אנחנו לא שמים לב, אבל מי שנמצא שם יודע. אז יש להם, זה כעת העונה, שהם עולים כל הנשמות שמגולגלות בצומח, עולות לחי. לכן זה העונה כעת שלוקחים את העגלים, כבשים, הצון, הבקר, וכל בעלי החיים יוצאים מהחורים שלהם, מתחילים לאכול. ואוכלים, אלה שאוכלים צמחוני, אז הם אוכלים צמח. ואז אותה נשמה שמגולגלת בצמחים עולה למדרגת חי. אז השור הזה אוכל, נגיד תבן, אוכל על זה מה שאוכל, צמחים, כל הנשמות שיש שם נכנסות בתוכו. ואם זכה השור הזה, לקחו אותו, ועבדו איתו, חרשו איתו את האדמה, עכשיו עובדם השנה שמיטה, אבל בשנה הבאה, חרשו איתו את האדמה, מעלים אותו מדרגה יותר גבוהה. וכן, אם זכה, שחטו אותו, והביאו את הבשר שלו, נתנו אותו לעניים, נתקן ועלה למדרגת אדם. אז כך זה עולה, עולה קודם אפר. מהאפר זה דומם, אז דומם זה לא רק אפר, זה גם בלח, זה מים, זה כל העצמים שהם לא נעים ולא... והם עולים למדרגת צומח. אחר כך, והצומח עולה אחר כך למדרגת בעל חי. הבעל חי, או שאתה אוכל אותו, או שאתה משתמש בו, או אפילו בעורות שלו אתה משתמש. למשל יש דובים, אתה לא משתמש בהם, לוקחים את העור שלהם, לובשים, עושים מזה איזה מעיל. תשאל את ההום, לא עליכם, ברבינה. תמה ההום. אז הוא לובש מעילים, מעילי יוקרה. כל מעיל עולה כמו 3 דירות. אז זה הדובם, הצומח, החי והמדבר. אלה... שלושת אלה יכולים לענות בימים האלה של ניסן. עכשיו, מה הבטחתי לכם שנדבר השבוע? יש 3 מסלולים. קודם כל, צריך לדעת שיש בעניין הנשמות של הנפטרים, שהם בבית הקברות. בית הקברות, צריך לדעת, שכל הקברות בעולם של יהודים אני מדבר. הם מחוברים למעלה, פה בעולם הזה. מה זה למעלה? ברקיע יש איזה מקום, זה נקרא בקברי, בית הקברות, שכל הקברים מחוברים. מה נפקא מינה? כתוב בהלכה, שאם אדם הזדמן לאיזו מדינה, והוא לא במדינה של אבא שלו, ונזכר שהשבוע פטירה של אבא שלו, והוא לא יכול ללכת רחוק, עכשיו איך הגיע? מדינה אחרת לגמרי, צריך לקחת חודש עד שהוא יגיע לשם. ילך לבית עלמין יהודי שיש שם, יתפלל שם, והתפילה תעלה לשם. כי כל בתי הקברות מחוברים במסדרון אחד ברקיע. זה אותו סוד. זה עולם הנשמות. עכשיו, מה הבעיה בבית קברות? יש בעיה שלא טוב ללכת, יש בגמרא למדנו. אחד הדברים שאיך אדם יודעים שהוא משתבש בראש, יש כמה סימנים, מה נפקא מינה? אם הוא מכר משהו, חוזה, אם הוא חתם, אם זה תקף, לא תקף, שודין שוטה. מה זה שוטה שהוא לא תקף? שיורד ריר על זקנו, לא חייל ו... לא דואג לעצמו לנקות את עצמו. זה נקרא שוטה. וגם לן בבית הקברות. בלילה אמרו לו, בוא תשען את זה. אני אומר, לא, אני אלך לשם. הולך בין הקברים, שם שם איזה סמיכה, ישן שם. הוא הכרעה שורה עליו שם. אז פה ראינו שבלילה בעיקר, שרבה טיפשים הולכים בבית הקברות בלילה. וזה אסור, אתה צועק, לא שומעים לך. אני אומר, אסור. בלילה לא נכנסים לבית הקברות. אלא אם כן, זה נגיד קבר של צדיק, ואתם הולכים יותר מעשרה יראי שמיים, אבל יראי שמיים, אנשים צדיקים. ואחרי חצות לילה, זה אולי בשעת הדחק ניתן להתיר. אדם אחי, לא. בלילה לא הולכים לבית הקברות. זה אדם ישמור את עצמו. עכשיו, מה יש בבית הקברות? שלוש בעיות רציניות ביותר. אחד, בבתי הקברות קבורים רשעים. כי אתה לא יודע. חברה קדישא יגידו לך, אתה רואה, זה חלקה של שומרי שבת, חלקה של צדיקים. ויש ביניהם רשע גדול, מח ויתח, עבר כמעט על כל התורה כולה. קבור בין הצדיקים. אני מכיר לפחות שניים שהיו בדור שלנו, והם מתו כבר. ואנשים הולכים לקברים להתפלל שמה, בעיקר הנשים, בתאיות. מתפללות שם באותם משבטמאים. אז זה סכנה ללכת על הקבר הזה. סכנה. לכן, אם אתה לא יודע בו, שהכרת אותו, שהוא באמת צדיק, תמיד חכם, והיה הוגה בתורה, הוא מרביץ תורה ברבים, ולימד תורה, ויגע בתורה כל ימי חייו, וכל העם אומרים אחריו מקודש, זה תקבל אותו. וגם אנחנו לא יודע מי יותר גדול מי יותר קטן, ככתוב בפסוק, גדול וקטון שם הוא, ועבד חופשי מאדוניו, כך אומרים בציטוק הדין על הנפטר. אז עכשיו, נשמות הרשעים, אם אדם עובר על קבר של זה, יכול להזיק לו. אומר רבנו ארי, כך כותב פירוש, וכשם שהליכה על קברי צדיקים היא מועילה לנפש האדם, הוא יכול לקבל שם התעלות רוחנית, והתפילה שלו מתקבלת. כך, אם אדם עובר על קבר רשע, בר מינן יכול לתמות אותו. והיה מעשה עם רבי חיים ויטל, בצפת, ונוערי הזהיר אותו מאיזה שביל לא ללכת. אמר לו, יש שם קבור איזה גוי אחד רשע, והוא מקנה בו, רוצה להזיק אותו. אל תעבור משם בשום אופן. פעם אחת, כך כותב בנו החיים איתן בספרו שערי גלגולים, אומר, שכחתי, לא שמתי לב, הייתי ממהר, ועבר משם, והנה יצאה נשמת הרשע הזה ורדפה אחריו, והוא הרגיש, והתחיל לרוץ, ברח, ויצא מבית הקברות, והגיע לסמטאות של העיר, ורדף אחריו והיכה אותו והפיל אותו על הארץ. ואז נפל וזר דם התעלף. בואו אנשים הצילו אותו, הביאו אותו, לקחו אותו לבית, שכיבו אותו שם, ורבנו ארי בעצמו היה יושב בביתו וראה את כל מה שקורה, והגיע אליו ועמד שם להתפלל. אחרי חצי יום התעורר רבי חיים ויטל, היה בלי הכרה. ואמר לו, תדע שכפסע בינו היה לבין המוות. ואני עשיתי, אמר לו רבנו ארי, הרבה פעולות כדי שתחיה. והזהרתי אותך לא לעבור משם. רבנו חיים ויטל כותב את כל זה בשאר הגלגולים. יש אפילו תאריך. אז כאן אדם ילמד שקבר רשע לא נעבור משם.
תודה. מי שיש לו אבא רשע לא ילך לקבר שלו.
מה אתה רוצה מהאבא? עכשיו אל תכניס אבא באמצע, עזוב אותך. בקיצור, אנחנו מדברים כעת על קברים.
אם הולך בלילה,
אם הולך
להלוויה בלילה שעשו,
נו, לא מבקרים אצל מתים בלילה.
לא, הלוויה.
שמעתי אותך והבנתי אותך ואני עונה לך, הולכים בלוויה ולא הולכים אצל שאר המתים.
לא הולכים,
לא, מה, אז מה השאלה במקום בכלל? אין שאלה. צריך לקבור את המת, זה אין ספק. עכשיו, יש עוד בעיה אחת. בעיה שנייה, יש בבית הקברות עניין של המזיקים. המזיקים שנמצאים שם, זה כל מיני שדים ולבטים, בפרט אלה שנבראו מהעוונות של בני אדם, שהם בוראים אותם, כמו שהגמרא אומרת, מי שעשה מצווה אחת, שרב, שקנה לו פרקליט אחד. עשה עבירה אחת, אוי לו, שקנה לו קטגור אחד. אז הוא עושה עוונות, מספיק שדיבר לא נכון, אפילו דיבר בית הכנסת. מהדיבורים האלה נבראו מלאכים מקטרגים. איפה הם נמצאים? בבית הקברות. לכן, הסתכל בנשים. ונבראו מזה מלאכים, מלאכי חבלה. אלה מזיקים נקראים. והם נמצאים בבית הקברות. ולכן, כתב רבנו ארי, שנשים לא תיכנס נא לבית הקברות. והן לא שומעות לנו. מזהירים אותם והן לא שומעות. אסור להם להיכנס לבית הקברות. ומרן השולחן ערוך בסימן שין נון תת. תזכור, שישים לב, יש בזה רמז, שין נון תת. כותב מרן בפירוש, יש למחות בנשים שלא ייכנסו לבית הקברות. כי זה לא טוב. לא טוב לא בשבילם ולא בשבילנו. והגמרא כבר דיברה על זה, שאמר לו המלאך, החכם, אמר לו שהוא מרקד בין הנשים בשעה שחוזרות מהלוויה, או מבית הקברות, שהוא מתלבש בהם. למה? מה העניין? כיוון שהאישה היא גרמה את המוות בעולם, שאכלה מעץ הדעת, לכן היא בדיקה נרות בלילות שבת. עכשיו בסתרה אחרה וכוחות הדין, והזוהר אומר כוח הדין נמצא שם. איפה נמצאת מידת הדין? בבית הקברות. זה הכתובת שלה. לכן צריך לצער מאוד מאוד, זה דבר לא פשוט. יש כאלה בכלל לא, הגרום בבינה היה נזהר מזה ביותר ביותר ביותר. וכן הלאה, ראינו עוד על כמה וכמה שהיו נזהרים בזה. אז לכן לא טוב, אומר הרמק, שזו הסיבה. עכשיו הזוהר ממשיך ואומר, אומר ודע שמה שאתה רואה אנשים שנפטרו בחצי ימיהם ובצערותם, זה רק בגלל זה. כך אומר רבי שמעון, שבגלל שנכנסו לבית העלמין בזמן שלא היו צריכים, או שפגשו שם נשים, ואחרי זה מחכה להם ההוא שם, יש לו פנקס, מחכה להם ולוקח אותם כשהם צעירים. לכן יזהר האדם. זה טעם שני. טעם שלישי, מלאכי חבלה. כמו שיש מלאכי שלום, מלאכי השרת, נגיד כשצדיק נפטר, יוצאים לקראתו מלאכי השלום ואומרים לו שלום בואיך, ושלוש כיתות, כך מובא בגמרא, שמלאכי השרת יוצאות לקראתו. כת אחת אומרת יבוא שלום, כת שנייה אומרת הולך נכוחו, כת שלישית אומרת ינוחו על משכבותם. והוא אמר את הפסוק הפוך הגמרא. שוב, הרי הפסוק יבוא שלום, ינוח חמש כבותם, הולך לכרום. אבל הוא אמר, כת ראשונה אומרת יבוא שלום. אז אומרים לצדיק שלום, ברוך הבא. כת שנייה אומרת, הולך לכרום. הנה, פה המקום שלו, משווים אותו, איפה כיסא שהוא צריך לשבת. הולך לכרום. כת שלישית, ינוח חמש כבותם, לא מובן. אלא, הסבירו המפרשים, ינוח משכבותם החיים. כשצדיק נפטר, אז הוא מגן עלינו. ואז שר לישון בשקט. ועל זה הם חוזרים בתשובה. הם לא חוזרים בתשובה, מצב לא טוב. לכן צריך ציבור אדם ישים לב שתעורר תמיד, כל יום יהיה ישוב. הזוהר אומר שאדם כמה צריך לחשוב בתשובה לפני מיטתו, אבל צדיקים לא צריכים את זה. למה? צדיקים כל יום שרים בתשובה, כל יום מעררים תשובה, אולי היום הוא ימות. אז כמה שהם חושבים על זה, אלא אין בעיה. מתוודים והקדוש ברוך הוא מוחל להם, מקרב אותם אליו. אז אם כן, מלאכי ההבלה האלה, הם באים להעניש את הרשעים בבית הקברות. אם על ידי חיבוט הקבר, אם על ידי עיכול הבשר, עם כל מיני השם הצילנו שמחכים. לפעמים יש נשמות נדחות, מה פירוש? הוא מת אפילו בארגנטינה, לא יודע איפה, בקצה העולם, בהודו. אז הנשמה שלא קוראים אותה בכף הקלה, הגיעה, הלך, מצא איזה קבר, מצא שמה, ישב שמה, ליד הקבר. אז המלאכי חבלה עומדים על הגדר ומחכים לו, ומלכים אותו מקלות של אש. אנחנו לא רואים את זה, זה לא אש שלנו, זה אש מוחלית. אז הם נמצאים שם. בינתיים אלה הם מלאכי הבלה רשעים. עכשיו למשל, אם אתה עובר, לא יבוא ולא יהיה באיזה אזור אסור למעבר, עומדים שם שוטרים עם אלות, שוטר אוקראיני או שוטר רוסי, הוא לא מעניין אותו, מי שבא טרח. אז עודי, אתה לא בשביל זה, אתה עמדת בשביל משהו אחר. אומר, שטוף, דיברת? בום. עוד מכה. אז זה מלאכי הבלה, אותו דבר. הם מחפשים איך להלקות, איך להעניש. תראה את הסדר הגדה שאנחנו אומרים בערב פסח, של רבי שמשון מאוסטרופולי, נכון? יש שם השמות של המפקדים שלהם, אחד שם רש עין, אחד וכולי, הממונים להקות את הרשעים בגיהנם. הם הקצינים, המפקדים. אז הם נמצאים גם בבית קברות. ולכן לא טוב להיות שם. בפרט אם יש שם אנשים ונשים, זה הכי גבוע, תברח משם. תברח. ואז זה העניין, זה רחם עלינו, בעל הרחמים, ויפדה אותנו בקרוב יהיה רצון שלא נדע צרות, לא נדע שום צער. אני פעם אחת עברתי, הייתי הולך בדרך, עברתי קבר של מרן. נכנסתי, אמרתי, אכנס רגע אחת, אקרא איזה פרק אחד בלב. היו שם נשים עומדות ליד הקבר, אז אני עמדתי בצד האחר. בא בחור ישיבה, כמה בחורי ישיבה, איך אתה יודע שהוא בחור ישיבה? יש לו מצלמה ביד, רוצים מצלמה. עכשיו הוא עמד הטיפש הזה בין שתי נשים שהן ליד הקבר, גם בין שתי נשים וגם ליד הקבר, ובא לצלם אותי. אתה יודע איזה צעקות קיבל ממני? אתה יודע מה עשיתי לו? לא, ולא שהתכוונתי לצעוק, בגלל שלא יכולתי לסבול לראות את המצב שהוא נמצא בו. הוא הכניס את עצמו לסכנה, הוא מוציא מצלמה והוא מצלם ועומד בין שתי נשים. אמרתי לו, היא טיפש מטומטם, מי שלימד אותך גם טיפש. אמרתי לו, אמרתי לו, אתה עומד בתוך בית קברות עם מצלמה ביד, ובתוך בין שתי נשים גם אתה עומד, אתה לא מרגיש מה אתה עושה? אז שאנשים ברחו, נשים ברחו. אבל הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, כי לא חינכו אותו. אתה מבין? אז תדע, אנחנו נמצאים בדור של חושך. חושך. הם לא יודעים איפה הם, והוא בחור צעיר. בחור, זה השם הרחם. אם היה נשוי, הצעה קצת יותר טוב. אבל שמרחם, מי אגיד זכיתי ליבי, כמה הזהירו על זה שלפני שהולך יטבול במקווה, שומרים גם אחרי שהלך, זה, או, זה לא פשוט. לכן, אדם כמה שימנע את עצמו משם, יותר טוב. וישב בביתו, כי שם יש ככה תנועה, נכון? ביטול תורה בלי סוף. וצער, ועקבת נפש, ולחצי תנועה, ועוד בפרט המצב שאנחנו היום בו, הפחד שיש היום. מספיק שיהיה עזרה, שזה משהו, שמועה אפילו, שהיא לא נכונה. ואנשים נבהלים, ומוציאים כל מיני שמועות. הנה היום היה, אמר לי אחד בשוק מחנה יהודה, היה פתאום איזה אחד צעק על מישהו, כבר אנשים חשבו שיש איזה אירוע. ונהיה שם בהלה ורעש, ואיזה קולות וברקים, רעמים על לא באומה. אז אלה ימים שצריך פחות לצאת החוצה, יותר להיות... אז יושב אדם, ילמד תורה, לא נשמת הנפטרים, ומתפללו עלינו שם, אנחנו לא הולכים לשם.
כבוד הרב, שתי דברים. האם לכתחילה בשבת אפשר לעשות בקעת האילנות? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, עקב המצב, מה אנחנו, איפה אנחנו צריכים להשתפר?
אז שויה, אני צריך לילה שלם לענות לך. קודם על ברכת האילנות. ברכת האילנות, הגמרא אמרה, היימן דנפיק ביום ניסן, לבעלה וחזה אילנד עם לבלבה, לבעלה לממרחי, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות, אילנות טובות, לענות בהם בני אדם. שם כתוב נוסח קצת שונה, אבל זה הנוסח שהתקבל אצלנו. מה הפירוש? תנפיק הרבה דקדקו, יוצא מחוץ לעיר. נפיק זה יוצא. יוצא יאמר על מי שיוצא מהעיר. כי האילנות של הפירות המשובחים, איפה נמצאים? מחוץ לעיר. לא בתוך העיר. אז כתבו מפה ראיה שכדאי ויש הידור ללכת מחוץ לעיר. נפיק. ביום ניסן משמע שאם אני רוצה מחר שעדיין חודש אדר, לא מועיל, צריך ניסן, אפילו שיש לבלוב. אמנם מי שברך אפילו היום, אז אני אומר לו יצאת ידי חובה, אתה לא מברך שוב, אבל... לכת תחילה, שעשות מצווה שלמה, יהיה בחודש ניסן. יום ניסן, חזה ילדים לבלבה. באו הפוסקים ואמרו, אם כן לא בשבת. למה? בשבת אסור לצאת מחוץ לעיר. אמר, תשאיר משבת רגליך. עשות אחוות שיחה ביום קודשי. אז לא אסור לך לצאת מחוץ לעיר, חוץ לתחום בשבת. אז איך תצא חוץ התחום? באו חכמי הקבלה ואמרו שאסור, כיוון שעושה בירור, בירור גדול נעשה על ידי זה, אז לדעת המקובלים לא מברכים בשבת. כך היה מנהג בירושלים שנים רבות, ועד היום. הולכים ביום ראשון, יום ראשון בבוקר, אחרי התפילה, הולכים לברך בחרת האילנות. שם... אבל שאלה חשובה שאלת, למה? אני יודע שבבית הכנסת שאנחנו מתפללים לדוגמה באים שם אנשים בשבת שלא באים בחול, והם לא, הם לא יברכו, ויש מצווה לברך. אמנם זה ברכת השבח, אבל הרעב"ד ועוד כתבו שחובה על האדם לברך ברכות השבח. אתה צריך לשבח את הבורא. אז לכן, אם יודע שיש אנשים שאם אני לא אצא לברך הם לא יברכו, תיקח אותם, נוציא אותם מחוץ, תלך באיזה
בשכונה.
מקום בשכונה שיש אילנות, ושם יברך, יברכו ויצאו ידי חובה. אבל את הכנסת שהיא קבועה, למשל שיום יום באים אנשים והם חסידים באנשי מעשה, דוגמה, מתפללים בנצח המה, ואחר כך קוראים חוק לישראל ומדקדקים, אז למה לא? בוא נלך, יש לך יום, או תקבע איתם אחר הצהריים, הולכים. עכשיו צריך ביום ולא בלילה. למה הזה? אבל בדעבד, מי שלמשל היה פעם מקרה בחול המועד, אחד שאל אותי, היינו בצפון. אז שאל אותי, היה לילה, והיה שם אילנות יפהפיים. והיה שם פנסי חשמל. אמרתי לו שמותר, אז עמדו וברכו. אחרת, אם הוא לא יזכור עכשיו, הוא שוכח, לא יברך. אז אם יש אור, יכול לברך גם בלילה, אם יש תאורה, והוא רואה את הפרחים. ולא חייב לדעת איזה פירות אלה, מספיק שיודע שזה ארצי פרי, ונותנים פרחים, והוא רואה את הפרחים, ואפילו עד זית, שזה לא בדיוק פרחים, זה פרחים, אבל זה פרחים של זית. זה איזה עיגולים כאלה, כמו כדורים. זה גם כן מועיל.
ואין בעיה אם שתי עצים אותו מין, אין בזה בעיה, כן הרב?
אין בעיה אם?
אם שתי עצים באותו מין, שתי עצי לימון.
שני עצים באותו מין, אחת ההילה שיהיו שניים. כתוב אילנה. בדעבד אפילו יש רק עץ אחד, הוא לא מצא, רק עץ אחד יברך. יש בזה מחלוקת, אבל להלכה יכול לברך. כן, ולא חייב שיש שני מילים.
מה העניין בברכת האילנות?
מה העניין?
בברכת האילנות.
יפה שאלת. אז בואו נסביר, לכן אמרתי לו צריך שתי לילות על השאלות שלו.
אז נעשה.
בואו נסביר את הברכה עצמה. רבנו הארי ביאר אותה. אומר יש בה, עכשיו דיברנו על מגולגל בדומם, מגולגל בצומח, מגולגל בבעל חי, מגולגל באדם. אומר כל הארבע יש לנו בתוך הברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום. חכה עם המילים האלה. הוא ברא בו בריאות טובות. בריאות טובות זה בעלי חיים, זה תיקון בעלי החיים שמגולגלים בהם נשמות של אנשים. ואילנות טובות זה תיקון הצומח, זה יכלול באילנות גם פרחים וכל סוגי האילנות, כל סוגי הצומח למיניהם. בריאות טובות, להנות בהם בני אדם, בני אדם זה אנשים. אז מה עכשיו דומם איפה? שלא חיסר בעולמו כלום, זה הדומם. יש בעולם אוקיינוס, יש נהרות, יש מים מתוקים, מים מלוחים, יש מים עם ברווזים, יש מים עם אפרוחים, יש מים עם דגים כאלה, יש מים עם דגים כאלה. וכן על זה הלך, תלך לים סוף, מה שתראה שם, מכל המילים שבעולם יש שם בים סוף. אז שלא חיסר בעולמו כלום. אז יש כל מיני עניינים בעולם. ברבו, בריאות טובות, עוד פעם, זה בעלי חיים. ואילנות טובות, זה כל הסוגי הצומח. לענות בהם בני אדם, אנשים שונים ומשונים. יש גבוהים, יש נמוכים, יש חורים, יש לבנים, יש כל מיני צבעים צבעוניים וכדומה. הבנת? אז זה הסוד של הברכה.
הרב, גם נשים חייבות ברכת האילנות?
נשים חייבות ברכת האילנות כמו אנשים בלי שום הבדל. אין בזה שום הבדל. כן, אז גם נשים ברכות, ודאי, הן לא אוכלים פירות, הן לא יוצאות לפעמים לראות בגנים ולרקוד שושנים, יותר ממך. הם אוהבים, מתחת לסלע, הם אומרים, מה צמחת שמה? לא יודע מה צומח. כן, לא יודע איזה, איך קוראים לזה, השם שלו. כן, אז הם אוהבים, תביא לפרח אחד, וואו.
תדבר איתו גם.
כל העולם שם, יש לה את כל העולם. יש לך שקט 3 שנים. כן, אז זה ברכת האילנות. עוד דבר, דם ילבד מוסר מהאילנות. כמו שהאילנות צריכות מים כדי שיהיה להם פירות טובים, אנחנו צריכים ללמוד תורה כדי לחיות בעולם הזה. בלי תורה אין חיים. וגם הנפטר שמה, ממה הוא חי? מסעודות? מה פתאום? אורז, השפלה, אוכל פוחרי, אוכל טוניסאי? לא. תורה. אז כולם חיים על התורה. והיה כעת שתו לפלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ואין מים אל התורה, שנאמר, הוי כל צמא, לכו למים. אז אם כן, אדם רואה מפה כמה מעלה של האילן. אחר כך, האילן, אתה צריך לשים לו דשן, זבל אותו, זבל אותה אדמה, ואז מוציא פירות טובים. אבל אם אתה שם יותר מדי דשן, או דשן לא מתאים, או לא בעונה שלו, אתה הורס אותו. מה הרמז? רבי יוסף חיים כותב, זה התענוגים. אדם צריך לפעמים לצאת. זה שתקנו לנו כעת לצאת חוץ לעיר, אתה רואה אוויר טוב, אתה רואה אילנות, אתה רואה נוף, אתה רואה זה, משפח, אתה פורא, מעלינו, משפח. אבל הוא יתחיל לעשות ככה כל יום או כל שבוע, לא, זה לא, צריך. צריך לדעת להיזהר מזהה. אז זה אומר, לכן אדם צריך לדעת כל דבר במידה ובמשקל. לא יעשה יותר ממה שצריך לעשות. אחר כך, אילן צריך גם, הוא עושה צל, צריך גם אור, שמש. אם לא ייתן לו שמש, לא יהיה פירות. פרט אילני פירות. איפה ראינו? איפה ראינו שצריך שמש לילה? הפסוק אומר.
בתוצי הארץ.
איך?
בתוצי הארץ?
בתוצי הארץ. איפה?
שמש ומרפא. שמש ומרפא.
לא, אבל שהשמש נותנת פירות.
ויציצו כסף.
לא. גרשי משהו.
מה השאלה הייתה הרב?
שמש נותנת פירות, פסוק.
מנגד שמש,
מה?
מנגד שמש ירחים.
איך?
מנגד שמש.
מנגד שמש ירחים? תתחלית, שמש או ירח?
גם וגם. ממזרח שמש עד מבואו.
תגיד פסוק כמו בן אדם. כולם אומרים את זה בפרשת וזאת הברכה ביום שמחת תורה. מנגד תבואות שמש. וממגד גרש ירחים. מה זה מגד? מגד זה פירות שמנים שיש להם איזה מיץ עסיסי. אז יש פירות שצריכות שירקיע עליהם השמש. פעם שהבטיח היה הבטיח, אז איך היה יוצא הבטיח טוב? על ידי שהשמש מכה עליו. ממגד תבואות שמש. וכן פירות שזכים והפרסקים ורימודים וכולם ענבים, צריך תבואות שמש. ויש ירקות שצריכות אור ירח. אתה היית פעם במקשאה או לא היית?
מבקש שהרב ייקח אותנו.
ייקח אותנו. אני גם חקלאי, עשית שר החקלאות. לך לשר החקלאות, מה אתה רוצה ממני? מה אתה, לא נכון, אתה סתם קשקש. אוכל בוכרי. שתוק. ממגד גרש ירחים. במקשאה, מה זה קשור ייקח אותנו? פה, יש מקשאה. מה זה מקשאה? גדל קישואים. מה זה קישואים? במשנה שכתוב קישואים זה גם מלפפון, מלפפונים, קישואים, כל המשפחה הזאת. אז אתה שומע, אתה היית שם במקשאה פעם, במילואים לא עשית מילואים, מה אני אעשה לך? אני עשיתי מילואים. אתה יושב במקשאה, פתאום בלילה אתה שומע, פאק, פאק, פאק.
אז לא.
מה זה?
לא.
הוא לא יודע, חושב איזה מחבל הגיע משהו, פאק, פאק. הקישור יוצא מהענף, אז הוא משמיע פאק, התפוצץ, הוא היה קטן כזה לתוך תרמיל, פתאום הוא יצא החוצה, ואז הוא גדל, הוא גדל ויוצאים מלפפונים. עכשיו אלה המלפפונים הקטנים, אתה רואה אותם הגמדים שמוכרים אותם, אל תקנה בהם, זה הכל הורמונים, זה סכנה, תקנה טבעי. בתוך הטבעי יש מלפפונים קטנים, מאיפה זה? איך זה? הם קוטפים אותם באשמורת הבוקר, קודם שתצא השמש, אז כי הוא גדל מהר. למה אוכלים קישורים בליל ראש השנה? כתב ראשי שממהרים להיגדל, שתהיה לנו שנה זריזה, שהכל ירוץ מהר. אז זה הקישורים, קישורים. יש קישורים קטנים, ראית כוסמך שכאלה קטנים, ויש כאלה גדולים, ויש ענקים. תלוי מתי קטפו אותם, ואיך אספו אותם. כל יש שם תוכניות, על גבי תוכניות. אז זה נגד גרש ירחים. הירח מאיר, ואז יוצא המלחפון. היום מה הם עושים? כביש הבקעה, תיסע שם, יש שם אורות. אורות, צמים חשמל, לכן המלפפון טעם של חברת חשמל יש לו. זה לא המלפפון של פעם. אתה זוכר, היו מביאים, מתי גדל מלפפון? עכשיו, בניסן היה מגיע. מברכים עליו שהחיינו. היום אין שהחיינו, כל השנה. מלפפונים יש. אז היה מגיע, היו באים בעיקר ליל שבועות, והנשים היו קולפות אותו בחוץ. הריח של המלפפון היה מכנס לכל בית הכנסת. אתה מריח מלפפון, איזה תאווה לריח. אחרי זה מביאים אותו, מוקם עליו שהיינו. איזה שמחה, איזה זה. אז זה גדל, טבעי. אז אם כן, גם אדם ילמד מזה מוסר. צריך שמש, שמש, תורה, צריך ללמוד תורה, גם בעיון. וגם בקירות. מה זה בקירות? להיות בקי. לדעת, יש הלכות כאלה והלכות כאלה כתובות כאן, ולמד אותם מה כתוב, מה שמע, מה זה. כן, עושה את זה. אחר כך לעיין, לדקדק בהלכה. כמו שאמרנו כעת. היימן, די נפיק ביומי ניסן. נפיק זה לצאת חוץ לעיר. ביומי ניסן ולא בחשבן. ולא בזה. אבל מה? יש לנו בעיה אחרת. יש מדינות באמריקה הדרומית, כמו ברזיל, או ארגנטינה, או מקסיקו, ונצואלה וכל אלה, אלה שמה, עכשיו מתחיל הסתם. אצלנו האביב, אצלם סתם. העולם הפוך. אז מתי יוצא להם הזמן שלה? זה באלול. סוף אלול, זה אלול, זה מתחיל לצאת. לפי ההלכה, הם מברכים ברכת האילנות בחודש אלול או תשרי. תשש פרחים. אחר כך, אם הוא יבוא לכאן, ירצה לברך פה, לא יוכל. כי הוא כבר ברך השנה. זה ההלכה שצריך לדעת אותה. אז אם כן, נפקה מיניים, תסעת לשמה, תדיר ברק. כמו הענבים שהביאו לנו פה עכשיו, זה הענבים מדרום אמריקה או מדרום אפריקה, שגם מפה גם מפה, זה לא שהיינו, זה לא זה. על עכשיו יצא השבוע מלון חדש, קטן, ככה משובח, מלון חדש זה שהיינו, זה מביאים אותו מהערבה הדרומית, הערבה הדרומית זה לא ארץ ישראל, שם הכל אין יהב, וכל אלה תקנה חופשי חופשי, אל תפחד. אין שמיטה, אין מעשרות, אין כלום. זה לא ארץ ישראל בכלל. לא אין מקום להחמיר בכלל על זה. כן, אדם השתתל לעשות מה שצריך לעשות. עוד מה רצית? שאלת שאלה שנייה, מה הייתה?
חיזוק.
מה?
לגבי הזמנים אלינו כל מה שקורה, מה אנחנו הבני אדם צריכים להשתנות?
צריכים להשתנות, אתה מאמין שאנחנו נשתנה. טוב, זה גם, זה כבר מעודד אותי. כשאתה אומר שאנחנו נשתנה, זה דבר
גדול. אנחנו ביבלו
אותנו כל השנים להשתנות. בסדר, עדיין. קודם כל, להיזהר מאוד בקדושת בית הכנסת. אנחנו צריכים לקדש את בית הכנסת. שנכנס אדם לבית הכנסת, ללמד את הילדים, זה לא מלמדים אותם היום, וזה אשמה חמורה מאוד, שאדם בא, כך מובא בזוהר, תראה, כל ארצות המזרח, אנחנו, כך גידלו אותנו, שאתה בא לבית הכנסת, אתה עומד ביד הפתח, ושם את היד על המזוזה, ואתה מנסה לרעוד שאני נכנס לבית השם. זה לא איזה עוד איזה מקום. ואז משתחווה ואומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, משתחווה אליך קודשך ביראתך. ואני סיפרתי לכם פעם ואספר לכם את זה עוד פעם. רבי מאיר אבו חצירא עליו השלום, קדוש עליון, אנשים מספרים מופתים, אני לא מספר מופתים, לא מאמין במופתים, אני מאמין בהנהגות קדושות. הוא יום אחד ביקרתי אותו, היה סמוך לניסן, כן, בזמן הזה בערך, ואנחנו נברך אותו, נקבל ברכה ממנו, או שזה היה, סליחה, זה היה חול המועד, חול המועד פסח, כן. אז היינו אצלו, אמר טוב שבאתם, היינו כמה קבוצה קטנה, שלושה ארבעה, אמר אני יכול ללכת כעת לבית הכנסת איתכם להתפלל, כי הבניין שם הוא היה מפוקפק. טוב, בדרך אני מדבר איתו, אז הייתי מעתיק תו יד של רבנו יוסף חיים וכותב אותו. אז שאלתי אותו כמה שאלות שהיה לי שהתעוררו לי תוך כדי העתקה לפענח דברים. אז היה מדבר איתי, הגענו לבית הכנסת, פתאום נהיה כזה רציני. חשבתי שברגע אולי חלילה הוא כועס עליי, אמרתי משהו לא בסדר, והוא שתק, שתי ידיים שלו התחילו לרעוד, והוא שם את שתי זרועותיו על החזה ועמד בשער מול האחד בשער, ממש כזאת ארוכה, ממש אורך כזה רק יותר רחבה, השתהבה, אני לא מגזים, הוא היה כבר חולה אז, השתהבה, הראש שלו כמעט הגיע לקרקע עוד לפני שנכנס, ואחר כך צעד כמו חייל במצעד עד ארון הקודש, עמד ליד ארון הקודש, שם את שתי ידיו על הפרוכת ונשק את הפרוכת כמה פעמים, ואחרי זה חזר לאחוריו, פסר פסיעות, שלוש פסיעות אחורה, הסתובב, והיה לו מקום שם כיסא לשבת, ישבנו. אז אני קיבלתי הלם, מרגיל, גם רבי ככה היה, אבל לראות אותו באשדוד, שככה הוא רואה, זה היה בשבילי פעם ראשונה שאני רואה. טוב, ישבנו לידו, ואז הוא דיבר, השלים את המשפט שהיינו מדברים באמצע, סיימנו. אחר כך עשה לי ככה, אנו בוא נצא, שם יש חדר סמוך, כי אנחנו רוצים להמשיך לדבר, שלא יראו אותנו מדברים, ויבואו אנשים יחשבו שכאילו הוא מדבר דברי חול, ולא יבינו, יש אנשים בורים, לא יודעים מי מדבר דברי תורה, מי מדבר דברי חול, לא כתבו הפוסקים, אסור ללמוד בשעת התפילה. אתה מוציא ספר ואתה לומד, אתה גורם שעמי הארץ ידברו בתפילה. למה? הם אומרים, ענן בדידן, אין הוא בדידו. החכם לומד בשעת התפילה, אני אדבר בשעת התפילה. עושה עסקים עם החבר שלי. אז אין. יצאנו שם, ישבנו, דיברנו את כל מה שהיה לדבר, אחר כך נכנס בפנים. ועוד פעם, נכנס לו כולו רועד, ואמר פתח אליהו. פתח אליהו הזה, לא ישכח אותו לעולם. אני לא צריך להקליט, אני יודע, זה רשום לי במוח כבר. אנתו חד לילה בחושבן. אנתו עילה, כי הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אנתו עילה על כל עילאים. סתימה על כל סתימים, נט בחשבה תפי סבך כלן, והפנים שלו היו אש, גמר, אחר כך לנצח, אחר כך ביקש מאיזה מישהו שיעלה אשר של ביתך, תפילת מנחה, של יום כיפור. זה, אם אנחנו נעשה כך, הוא דומה לזה. בית הכנסת, כבר יש לנו זכות, זכות בית הכנסת. דבר שני, לחנך את הילדים ללכת בדרכי השם. ולהכניס אותם למוסדות תורה ולא לכל מיני מקומות. אחר כך מקים על חטא. אני מקבל בלי סוף כל יום מסיפורים נוראים. מה שקורה עם הילדים שהולכים לכל מיני בתי ספר, מה לומדים שם, חברים והמורים והמורות של מצילנו. זה הדבר שזו עיקר העיקרים שאחר כך יגדלו לו בנים שיהיו חופשת בית המדרש, יושבים ועוסקים בתורה. זה התענוג האמיתי של האדם בעולם הזה ובעולם הבא. ופרנסה תבוא מאת השם. תבוא. איך? זה לא שלי, לא בעיה שלך. היונות, הבעלי חיים, יש מישהו דרך להם? לא שברכו. אין אכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. שאל אותי אחד לפני שבועיים, למה כפול הלשון? פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. בטח מסביע. אלא הגמרא אומרת, הגמרא שואלת את השאלה הזאת, שכל אחד יש לו רצון מהבעלי חיים, הוא אוהב משהו אחר. זה אוהב את הרגל של הפרה, והוא אוהב את הצוואר, זה אוהב כתף, זה אוהב... מזמן להם לבעלי החיים, לכל אחד לפי רצונו, לפי מה שהוא אוהב. יש למשל, ידוע, בעל חי אחד במדבר, ובעיקר באזור נמיביה וכדומה, במינן, שמות של שדים שם. שמה... הוא אוכל ליום 50 מיליון נמלים. הוא לא אוכל שום דבר אחר. זה ארוחה אחת ליום. והקדוש ברוך הוא מזמין לו. הוא יודע בדיוק איפה יש חורים של נמלים. ויש לו לשון ארוכה, מעריך אותה מטר. היא נכנסת בפנים בתוך הזה, והוא, יש לו מגנט בלשון, זה כמו סקוטש, תופס ובולע, ועוד פעם מכניס, בולע, שלוש, ארבע צלחות כאלה, מגשים כאלה, הוא כבר מסודר ב-24 שעות. אז הקדוש ברוך הוא מזמין לכל בעל חי מה הוא רוצה. תאר לך, יש הדוכיפת, הדוכיפת, זה נקרא תרנגול בר. היום יש אותו, הוא מאוד יפה, הוא תרנגול משגע, שרבה שכל גם, ממזר לא קטן. קיצור, יש לו כמו כתר על הראש, ונוצות כל החצר האחר. והוא רץ כמו תרנגול, אבל רזה יותר, ורץ, טו-טו-טו-טו-טו. שם הוא, יש לו מקור ארוך. יש לו מקור ארוך. בעל המקום, זה תזהה אותו לפי המקום. בעל המקום, עכשיו הוא כל הזמן מנקר, הרי תרנגולים כל הזמן מנקרים, גמרא אומרת, מנקר באשפה. פעם אחת היה מעשה בירושלים בזמן המשנה, שתרנגול הנשכל, שמעת עליו? חיתוב המשנה. סקלו בית דין תרנגול, למה? הוא היה מנקר, כנראה לא מצא אוכל, ראה תינוק אחד, פצע לו את הראש ואכל לו את המוח. מיד הביאו את התרנגול הזה לבית דין וסקלו אותו כמו שור הנשכן. אז זה הדוכיפת, אני חוזר אליו, הוא לא פצע תינוקות. הוא חפש, אז הוא מנקר. עכשיו המקור שלו ארוך והלשון שלו קצרה. עכשיו, מה הסוד של הבעל החיים? הם במקור עובד, ואחר כך הלשון אוסף את האוכל, אבל הוא לא יכול. מה הוא עושה? אתה תראה, הם כל הזמן חקרו ולא הבינו מה הוא עושה, למה הוא עושה ככה, עד שגילו. הוא לוקח את האוכל במקור, תפס, מצא איזה בשר או בעל חי, מעיף אותו באוויר ויודע בדיוק לקלוע, אף פעם הוא לא מפספס. פותח את הפה ישר לפה שלו. איך זה מי נתן לו את השכל הזה? בורא. עכשיו, למה זה? הוא אוכל רק כך. ולא ידעו כל הזמן למה. עד שפתקו וראו, אדוני, לשון שלו קצרה. אז היא לא יכולה להגיע לאוכל, להדביק אותו. מה היא עושה? תראה איזה חוכמה. היא מעיפה את זה באוויר, אחרת הוא ימות. לא יהיה לו מה לאכול. איך הוא יאכל? אז תאר לך, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, מפרנס וזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברחמים רבים. הוא יחוס עלינו ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. יזכה לחודש טוב ומבורך. יזכו ואמצו עם בשרות טובות. לשמור צאתנו ואלו.